אנחנו עוקבים אחרי אבות הקדושים, אנחנו רואים שאבות הם היו פסגה. זה הפסגה שיכול להגיע יהודי עלי אדמות. אבות הקדושים, משה רבנו. זאת אומרת, אם זה הפסגה, אז מה זה בעצם נוגע לנו, לכאורה, כן? אנחנו משמע למדרגה שאנחנו נמצאים, אנחנו יכולים ללמוד מכאלה ענקים. מה יכולים ללמוד? בכל אופן אנחנו יודעים שהתורה הקדושה רוצה שכן ילמד מעשי אבות. ואדם צריך לשאול את עצמו מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי. אז יש שמפרשים מתי יגיעו, הכוונה מתי הם יגיעו, מתי הם יגיעו. מתי הם יגיעו שם, יגיעו קצת, יתקרבו שם למעשי אבותיי. כן, כי להיות מעשי אבותיי ממש, ודאי שעסקים לנו פה מסירות נפש יום ולילה. אנחנו יודעים שהאבות הקדושים לא הלך להם כרצונם, אבל הם ביטלו את רצונם לרצון הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא מבטיח הבטחות, והדברים נעשים בצורה אחרת. אברהם אבינו יוצא לדרך, אחרי שנאמר הולך לך, ובמקום משהו שהבטיחו לו בארץ ישראל יהיה לו כל השפע, הוא יוצא שם בדיוק הפוך, רעב. במקום מה שמסתובב מזה, ותכף נסביר מה קרה שם בעצם. אחרי כן, אנחנו רואים גם כן אצל יצחק אבינו, גם כן הדברים הולכים בצורה מאוד לא פשוטה. אצל יעקב בכלל, בכלל אנחנו רואים קשיים לאורך כל הדרך, מיסר, מהילדות, מהמשך, מהברכות, עם לבן, וכל מה שנעשה איתו לאורך כל הדרך. יוסף, כל מה שקרה זה הכל, הכל צרות. והאבות הקדושים לא מצאנו חלילה שהם ירעו אחרי הקדוש ברוך הוא, עם קושיות ושאלות למה זה ככה נראה. זה לא שהיו להם הרהורים וקשיים במחשבה והם דחו את זה, זה בכלל לא מתחיל. אז השאלה שלנו היא קודם כל, מה זה נוגע לנו? אחרי הכל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים ללמוד באבות הקדושים. דבר שני, יש פה משהו לא מובן, דוגמה, אברהם אבינו נאמר, לך לך מארצך ומולדתך, צא לדרך. יצא, ארץ ישראל, הגיע. רב, אז ביארנו בו את כל המהלך שם מה שקרה. בטח לחביא את שרה, בארגז. ואחרי כן, הוא צריך לרדת למצרים. היו שם מצרים שטופי זימה, הוא צריך להסתיר את זה שזה בעצם אשתו. הוא אמר שזה בעצם לא אשתו, זה אחותו. ואחותו היא, ואפילו היא מחפשת את בעלה, כדי שייתן לה גט. אחרי כן פרעו, המאושר שקיבל מקורות, והנהגה השם את פרעו, אז הוא אמר, מה, למה לא גילית לי? למה לא אמרת לי? ואיך אני אגיד לך? אומרים לו, מה, איך אני אגיד לך? פה כולם שטופי זימה, כולם פה בניוף, איך אני אגיד לך את זה? איך אני אגיד להם את זה שזה... היו הורגים אותי? אז אמר לו, פרעו, יכולת להגיד לי? אז אמר לו, אבל מה, אברהם ידע שפרעו עוד יותר נועף מהם, אז מה הוא יגיד לו? אז לא יכול, אז לא הייתה לו ברירה, הוא לא יכול להגיד כלום. אבל אברהם אבינו, אומרים המפרשים, הוא ידע שיהיה לו ניסים. זה הראיה שהוא לא, כמה שהוא ידע ששרה יפת תואר, שבגלל זה בעצם יש לו פה בעיה, עם כל זאת הוא לא צבע אותה בצבעים כדי לחייר אותה, הוא היה בטוח שיהיה לו ניסים. וגם במכס, כשהוא נתקל במכס, אז הוא לא אישר כבר. גם כשנתקל במכס, אז הוא לא ניסה למנוע אותו, לבדוק מי נמצא שם בארגז, אלא הסכים מיד. זאת אומרת, אברהם אבינו יודע שיהיה לו ניסים. אבל כל פנים, המהלך הוא הכל הפוך, הכל קשה. אין שאלות, אין קושיות, לא מאהרים. ואז אנחנו מגיעים לדילמה הקשה שלנו, שלא מובן, ואף פה לא מובן. אנחנו הרי, כידוע, מוכנים לעבוד השם לבד. מוכנים. מוכנים לעשות למען השם. מוכנים להתפלל, אנחנו מוכנים ללמוד, אנחנו מוכנים להקריב, אנחנו מוכנים לעשות מה שנדרש מאיתנו, אבל באיזשהו מקום תשאיר לנו את הפינה שלנו. מה הפירוש? למשל, אדם נניח היה ער בליל שבועות, היה ער כל הלילה, עשה תיקון שבועות. אז בבוקר אוכלים מאכלי חלב, יש מצווה, יש מנהג כזה בעם ישראל, אוכלים מאכלי חלב, יש כל מיני טעמים, למה אוכלים מאכלי חלב בבוקר? אבל אחרי שהוא סיים כל כל המהלך הזה, עכשיו הוא רוצה לנוח. סוף סוף הוא השקיע את כל הלילה, הוא נתן את הנשמה, כל הלילה הוא השקיע. אם מישהו יצא לו, תשמע, בוא עכשיו נלמד 4 שעות רצוף. תגיד לו, תשמע, הצעות שלך מאוד יפות, מאוד רעיונות יפים יש לך, אבל תשמע, זה לא פרקטי, כי עד כאן, תן לחיות. תן לי לחיות, מספיק עד כאן. זאת אומרת, אני מוכן להקריב, אבל עד גבול מסוים מכאן ואילך תשאיר לי. תן לי איזה פינה משלי, תן לחיות. זאת אומרת, אנחנו מוכנים להקריב, אבל עד גבול מסוים, מכאן ואילך, תן לי, תשאיר לי איזה פינה משלי. האבות הקדושים מוסרים את הנפש לא יום, לא שבוע, לא חודש, לא שנה, לא 10 שנים, לא 3, כל החיים, מסירות נפש, כל החיים, המקסימום של המקסימום עד לסוף. ואז נשאלת השאלה הפשוטה, משהו כאן לא ברור. אנחנו, שלא נותנים את המקסימום כל הזמן, אלא משאיר לעצמם איזה פינה, אחרי הכל תשמע, קשה, תן לי קצת לחיות, תן לי רגע, תן לי לחיות קצת, תן להביא לנשימה. ועם כל זאת, יש לנו הרהורים וקשיים, קושיות, למה זה ככה נעשה, אנחנו צריכים להתחזק באמונה הזו, כל לטובתנו זו, כל למעננו. האבות הקדושים עושים את הנפש יום ולילה, כל החיים, ואין שאלות, אין קושיות, למה הולכים הדברים לא כמו שהיה צריך ללכת? זאת אומרת, בוא נבין יותר את השאלה. כשאדם יש לו תקופה מסוימת בחיים שהוא משקיע הרבה מעל הכוחות שלו או הרבה מעל הממוצע שהוא רגיל לתת, יש לו באיזשהו מקום ציפיות, הוא מצפה שיתרחש בו משהו לטובתו, שיהיה איזו תגובה למעלה, ואם לא, הדברים לא מתרחשים כמו שהוא מצפה, אז הוא אומר, אז לא מגיבים פה. לא מגיבים, אז אני בעצם לא כל כך חייב. זאת אומרת, מתחילים להיכנס פה הרהורים, למה זה ככה נראה? זאת אומרת, מה יש להם לתגבר את המאמצים, מה יש להם גם ציפיות בהתאם? והאבות הקדושים מוסרים את הנפש כל החיים ואין הרהורים. למה זה לא הולך כמו שציפיתי, כמו שחשבתי, כמו שתכננתי? אין קושיות וזה כל החיים. זאת אומרת, אדם יש לו תקופה מסוימת שהוא משקיע מעל הכוחות שלו, כבר מתעוררות פה שאלות למה זה ככה נראה. אז אחד כזה שכל החיים מוסר את הנפש, אין מקום לשאלות. אתם מבינים את הקושייה פה? במלוא תעצומתה? יש פה משהו שלא מובן, יש פה נוסחה לא מובנת. יש פה משהו שלא מובן בנושא. אני אחזור פעם על השאלה, אולי קצת בכיוון אחר. נתחיל באותו כיוון ונראה להמשיך הלאה. מישהו שאל למה הפרשיות של החורף הם ככה. הפרשיות של החורף ידוע שהן מאוד מאוד חמות. מאוד מאוד מלאות סוגיות ועניינים מורכבים. כי הן חמות, בגלל החורף הן מצוות חמות, פרשיות חמות מאוד. אבל היה סיפור השבוע עם יהודי אחד שהתקשר אליי. אמרתי, הרב, אתה אמרת בפרשה השבוע הקודם, בשיעור הקודם, אמרת למה יש לך נוח, פרשת נוח ואחרי זה לך לך, אז פירסת שאם לא נוח, אז איך לך, אם לא הלך לך, אז איך לך. טוב, הוא אומר שהוא בבוקר בשבת התעורר, וכמו שאתם זוכרים, התחלנו לברר, בקש על הגשם, והתחיל לרד גשמים, כשהוא אמר, אתם מקשים על הגשמים? זה קבלו גשמים, התחיל לרד גשמים, וזה לא נעים, פרשתי עוד גשם, עקום בבוקר, גשם, אז מה נזכר, אגב, הוא החוץ רטוב גם כן, נרטבים בחוץ, אז מתחיל להיות קושייה, נלך, לא נלך, כן נלך. אבל הוא נזכר, הרב אמר בשיעור, לך לך, לך לך, לך לך, לך לך, עכשיו זה לא נתן לו מנוחה, לך לך, הוא מסתובב צד לצד, אומר לך לך, לך לך, לך לך. בסוף המסכן הזה קם מהמיטה, הוא לא טכנוס, הוא לא מסכן בכלל, אבל זה נראה שהוא מסכן, כן, קם, ואמר, קם, הלך לבית הכנסת, מדבר שהיה הראשון. הוא הגיע, ורוב לך לך, הוא הגיע בכנסת היה סגור. הוא חיכה שיפתחו את הבית הכנסת. אחרי כן, הוא זכה, איזה תפילה הוא אומר לי. אמרתי לו, תשמע, אתה אמרת חידוש. אתה חידשת משהו גדול, אמרתי לו. אני אמרתי בשיעור, אמרתי לו שיעור, אם לא נוח, אז לך לך. ואתה חידשת שאפילו שנוח לך, לך לך. וזה התחיתה שלנו. ולכן זכית. אפילו שנוח לך, לך לך. כן. על כל פנים, השאלה שלנו, אם נבין אותה יותר לעומק, זה ישנם תקופות שאדם מרגיש שהוא עם רצונות גדולים. הוא משקיע, אומר, אתה יודע מה, החודש הזה אני נותן כוחות. נותן כוחות, כוחות. והנה חלפו להם כבר חודש וחצי של תנופה. וכלום לא השתנה. שום דבר לא השתנה, דברים לא זזים. תפילות לא התקבלו לכאורה עדיין. אז מתחילות להיכנס שאלות שם. סליחה רגע, איפה השם מתברך בתמונה? מה הולך כאן? למה זה ככה נראה? ומי אמר שאם אני אתאמץ יותר זה יהיה יותר טוב? אם אני אמר שאני אמשיך להתאמץ יהיה יותר טוב? או בכלל אי פעם זה יהיה יותר טוב? מתחילות להיכנס כל מיני קושיות. האבות הקדושים מסרו את הנפש כל החיים. כל הימים, כל השנים, כל החודשים, כל השנים, כל החיים. ואין שאלות. אתם מבינים את השאלה? השאלה היא פשוטה. אנחנו תקופות שמוסרים את הנפש, אז מה קורה כאן? זאת אומרת, אדם מוכן 80% לעבוד בשם, 20% תשאיר לי. 90% לכל שמיים, 10% תשאיר לי. תשאיר לי משהו. ולנו יש שאלות. הם מוכנים זאת הנפש עד לסוף כל החיים ואין שאלות איך אתם עושים את זה, מה קורה כאן? שאלה מובנת. התירוץ מונח בתוך השאלה כזו. התירוץ מונח בתוך השאלה, את לא שמתם לב. זה שאבות מסרו את הנפש, כלומר 100% למען השם יתברך, כלול בזה גם שאין שאלות. זה נקרא למסור את הנפש 100%. אין גם שאלות. זה נקרא 100% למסור את הנפש. אין גם שאלות פה. זה לאורך, זה עד הסוף, אין גם שאלות. זה נקרא למסור את הנפש. זה 100% עד הסוף. לאורך כל החיים. אנחנו, איך שאנחנו לא מוסרים את הנפש, איך שמשאיר לנו איזה אחוז בשבילנו, 90% לכבוד שמיים, 10% תן לחיות. שם הבא הדבר נכנס. שם משחית את הקושיות שלו. שם מכניס את כל האירועים שלו. דרך ה-10% שישארנו לעצמנו. שם יש לו מקום, להכניס פיקפוקים וטיקטוקים. כלומר, שם הוא מתחיל לבלבל את הבן אדם. רגע, אז מה זה? למה זה ככה? על מה אתה ראית ככה עם השיח? 100% הכוונה שהאבות עשו לנפש 100%. 100% קרול בזה גם כן אין שאלות, זה נקרא 100% יהיה איתי מה שיהיה עד הסוף, זה נקרא 100%. מכן, אחרי שמבינים באמת כמה אנחנו חוקים באותו דרכים, אז מה שנשאר לנו זה מה ששייך לנו לקחת משם, לפי הדרגות הקטנות שלנו. ומעבר לזה, להמשיך לשאוף על הקדימה. ולהאמין, להאמין שמה שאנחנו עושים זה דבר חשוב מאוד, בפרט בדור שלנו. שהוא דור מאוד מעניין, דור של הביסלי והקינלי, העוגות והפצפוצי אורז. אני אמרתי את זה, באיזה שיעור אמרנו, כל כך הרבה סוגי עוגות. זה פלא גדול, בדרך כלל. רק לא להגיד שלא ישמעו את זה בבית, כן, שאמרנו את זה. איך עושים עוגות, כן? שלהגיד לי לעשות עוגות אחרי זה. כי לא רוצה להגיד מה יצא מזה. אבל כל פנים בדרך הנוגה, רוב העוגות, כן? זה קמח, מים, שמן וקקאו, קצת סוכר, ואנחנו כל פעם וריאציה אחרת. את זה עוד לא טעמת. אתה באמת משהו מיוחד, יותר מרגרינה. אבל שלא שמו כן בינינו זה היה. אני לא אסתבך. אין לי כוח להסתבך עם החוק. לפרט שבאמת משקיעים מאמצים על זה. לפרט שבאמת זה אחרי זה טעים. אבל אנחנו נסתיים בינתיים תה. מישהו אמר לי, למה שותים תה עם נענה? כי תה זה ראשי תיבות תיקון הכללי, ואחד שאומר תיקון הכללי צריך נענה, נענע אותו. כן, תרשום בבקשה. לא, זה שייך לפרוטוקול. זה שהכל. וזכתו שהכל שייך לפרוטוקול. כן. אז השאלה שלנו, כשאנחנו מגיעים לפרשת השבוע, רבותיי, אחת הפרשיות הקשות ביותר בעומק שלה, לא רק מבחינת הדרמטיות, אלא גם מבחינת התוכן של הדברים, מה מונח שם בפנים. יש פה הרבה שאלות שצריכים לשאול, ו... אנחנו קודם כל נשאל כמה שאלות. אנחנו נקרא פה את המדרש, יש פה מדרש ארוך מאוד. מדרש ארוך מאוד שצריך לקרוא אותו ולהבין אותו. כל סיפור העקדה מתחילתו ועד סופו. ואחרי כן ננסה לתרץ כמה תירוצים מה קרה שם באמת. ואחרי כן ננסות להעביר את זה לדרגות שלנו הנמוכות, מה ששייך לנו, איפה זה באמת מקביל לעניין שלנו גם כן. ואחרי הכל, ולפני הכל, אנחנו כל הזמן מחפשים מה אנחנו יכולים ללמוד מכל דבר. זה העניין שלנו האישי, כן? אז כל העניין של העקדה, ויש כמה שאלות, והאלוקים ניסה את אחת השאלות ששואלים, יש לזה שאלה עוד כמה תירוצים. אחת השאלות ששואלים, אלוקים ניסה את אברהם, איכן היה יצחק בכל הסיפור הזה? שהוא בעצם הנידון בכל הסיפור הזה, אותו הולכים לעקוד. זה לא פשוט. נוסף לכך, כתוב שבהשכם אברהם בבוקר, אברהם אבינו הלך לישון באותו לילה. הוא יודע שמחר בוקר הוא הולך לעקוד את הבן שלו. איך הוא הולך לעקוד את הבן? איך מצליח לישון? אפשר לישון בלילה אחרי כזה דבר? שמודיעים לך כזה דבר? אתה עכשיו יכול לישון? נוסף לכך, הרי לא די שלא... לא אמרו לו שמישהו אחר יעקוד את הבן, זה גם שלעצמו דבר נוראי וקשה, אלא הוא בעצמו צריך לעקוד את הבן. וזה בן שהמתינו לו עד גיל כזה, וזה גיל נולד, בגיל 100 נולד, ריבון העולמים, כל כך הרבה תפילות, כל כך הרבה שנים, והקדוש ברוך הוא גם הבטיח לו, כי ביצחק יקרא לך זר, יש הבטחות, והרי הוא... הוא אמר לכולם, הודיע לכולם שאסור להכיר את הילדים למולך. אגב שפה זה עניין אחר לגמרי, זה הקדוש ברוך הוא, אבל למי הוא יכול להסביר את זה? לעובדי עבודה זרה? מה הם מבינים בכאלה דברים? זה נראה כמו שזה נראה. אתה הרחק את עומק מדברים כאלו ואתה, מה אתה עושה? וכל ההבטחות שהבטיח. ותכף נראה במדרשים פה, כשנקרא מדרש, את כל הבעיות שמסביב, שנוצרו, הרבה בעיות שנוצרו, מלבד כל המניעות שהיו כאן בשטח. אז אנחנו נקרא את המדרש, ואחרי כן לאט לאט נתחיל לטפל בשאלות, כי יש הרבה עוד הרבה שאלות שלא נגענו בהן, שמתעוררו עם קריאת המדרשים כאן. בסופו של דבר צריך להבין, גם בשביל מה צריכים לעשות את יצחק דווקא. אם באמת כל העניין זה לנסות את אברהם, אז שמה יצחק צריך להיות בסיפור הזה? אם כל המוקד פה זה אברהם אבינו, שהוא צריך, זה 10 ניסיונות שהוא התנסה, והוא המוקד, אז שמה צריך להכניס את יצחק בכל הפרשייה הזאת? הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה אפשרויות לעשות ניסיון דומה, ניסיון דומה בלי להכניס פה את יצחק בו בתמונה. כן? אני פעלה מהשם דבר, אז משמע צריך דווקא שיצחק יהיה מעורב פה. גם לזה יש כמה תירוצים. נתחיל מהמדרשים, ולאט לאט נעבור לכל העניין הזה, ובסוף נראה אם ירצה השם מה שייך לעניין שלנו, לדרגות שלנו. שהיה אברהם אבינו בין 130 שנה ו-7 שנים. בא ישמעאל מן המדבר לבקרו. וישבו ישמעאל ויצחק ודיברו ביניהם. ועל מה נסובה השיחה? על חשיבות המילה, ברית מילה. אמר יצחק, אותי מעלו מתי שהייתי, כשהייתי רק בין 8 ימים. וחשוב יותר, הראשון שמעלו אותו בגיל 8 ימים זה היה יצחק. הראשון שמעלו אותו בזמן, נכון, זה היה יצחק. לכן נקרא גם השם יצחק, השם הצחוק והשמחה של מעלה, השמחה שמעלו בזמן. אותי מעלו, אומר יצחק, כשהייתי רק בין 8 ימים, וזה חשוב יותר, כי לא הייתי ערל יותר מ8 ימים. אנחנו ציינו את זה בשם הכתב סופר, שחכם אברהם שליטא, שם ישמרו ויחיו, הוא אמר לנו בשם הכתב סופר, שאברהם אבינו היותר מהאבות בנקודה הזאת, שהוא היה ערל עד גיל 99 כל השנים האלה, ולמרות זה היה אברהם אבינו. והוא ידע כמה זה מפריע לו, ועם כל זה היה אברהם אבינו. הוא חיכה שהקדוש ברוך הוא יצווה אותו, להיות מצווה ועושה. כל פנים יצחק אומר, אני הייתי ערל יותר, כבר מ8 ימים הייתי ערל. וחשוב, כי לא הייתי ערל יותר, לא הייתי ערל יותר מ8 ימים. עלה לו ישמעאל, אני הייתי יכול למחות, הייתי ב-13 שנים שמעלו אותי, ולא מחיתי. זאת אומרת, יש מעלה יותר ממך, אני כבר הייתי בגיל שאפשר למחות. ולא מחיתי, זה נעשה מרצוני, אצלך זה לא, הייתה, זה היה מרצונך. זאת אומרת, אתה שמח שזכית בזה, אבל זה לא, היה לך מקום לבחירה. ואני הייתי ב-13 ולא מחיתי, ודאי זה חשוב יותר. אמר יצחק, הלוואי, אם אתה טוען לי כך, אומר יצחק, הלוואי שהיה נגלה אליי השם דבר, ואומר לי, שיחתוך אחד מהמראי, ולא לעכב. ואילו בקש השם יברך שישחט, ישחט על דבר כבוד שמו יברך, איני מעכב. זה בעצם היה הדו שיח התחלתי ביניהם. באותה שעה בא השטן, לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, ריבונו של עולם, זקן זה חננתו ל100 שנים בריבתם. מכל סעודה שעשה, לא יקריא לפניך אפילו טוב ואפילו גוזל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום עשה הכל היה בשביל בנו, אם אני אומר לו זבח את בנך, לא יעכב. אף אברהם חשב בדעתו ככה, שמחתי ושימחתי את כולם, ועוד לא הפרשתי לקדוש ברוך הוא, לא פר אחד ולא איל אחד. אז קרא לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, ואמר, הנני מוכן לשמוע את דבריך. ויאמר, בבקשה ממך, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, קח את בנך ועלהו עולה לפניי. אמר לו, איזה בן? ישמעאל או יצחק? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כוונתי על בן יחידך. אמר לו אברהם, שניהם יחידים, זה יחיד לאמו, זה יחיד לאמו. ולמי כוונתך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כוונתי על הבן הזה שאתה אוהב. אמר לו אברהם, את שניהם אני אוהב, למי כוונתך? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, כוונתי על יצחק. ולמה לא גילה לו תכף, שלא לערבבו פתאום ותזוח דעתו עליו ותתערף. ואותה, כדי לחבר עליו את המצווה, ויתן לו שכר על כל דיבור ודיבור. שאל אברהם, לאיזה מקום נלך? אמר לקדוש ברוך הוא, לך לך אל ארץ המוריה. היא ירושלים, שמשם תצא תורה. ועלהו שם לעולה על אחד ההרים. שאל אברהם על איזה הר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בכל מקום אשר תראה את כבודי, עומד ממתין לך שם. ואומר לך שם, זו המזבח. אמר לפניו, ריבונו של עולם, וכי יש קורבן בלי כהן? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מניתיך כהן, כמו שנאמר, אתה כהן לעולם. פסוק בתהילים קופיות. והיה לו לאברהם לטעון בזה. אברהם מן יכול לטעון בלשון, איני מבין. ככה אברהם מן יכול לטעון, איני מבין. אתמול אמרת לי, כי ביצחק קרא לך זרה. והיום, אם אני אקריב אותו לעולה, איך זה יתקיים? כך הוא יכול היה לטעון. אבל אברהם בצדקו לא טען, ולא ירער כלום, אלא רץ לעשות כרצון קונו. באותה שעה חשב רע בליבו. אם אני מודיע לשרה, נשים דעתן קלה ולא תוכל לסבול. אם איני מודיע אליי, ככן ובלי דעתה, כיוון שלא תראהו, תחנוק את עצמה. אמר לה, תקני לנו מאכל ומשתה, ונעשה סעודה ונשמח היום. אמר לו, מה טעם לשמחה זו? אמר לה, זקנים כמונו, שולד להם בן, דינו שנשמח. שנשמח, מה הדלת? מה קורה איתה? בתוך הסעודה והשמחה אמר לה, את יודעת שכשהייתי בן 3 שנים, הכרתי את בורי, והנער גדול, לך אגב, כמה הוא היה? 37 שנים. והנער גדול ולא נתחנך. זאת אומרת, לא למד ישיבה. אברהם אבינו בעצמו כן למד איתו, למד תורה. אברהם אבינו כן לימד אותו תורה. אבל ישיבה הוא לא היה. ויש מקום, יש ישיבה, ששם מחנכים את התינוקות, הילדים. הוליכנו לשם. אמר לו, שרה, כחנו לשם. הסכימה. וישכם אברהם בבוקר. הוא ישן וקם. איך אדם יכול לשמוע נגיד כזה דבר? וישכם אברהם בבוקר, כדי שלא יבוא לו שום עצה ושום מחשבה, וימנע מלעשות מצוות קונו. ומתוך אהבת השם, לא מסר את חמישת החמור לעבדיו, אלא הוא עצמו נזדרז וקשרו והכינו לנסיעה. החמור הזה, מי זה החמור הזה? החמור הזה הוא בן האתון שנברא בערב שבת בין השמשות, והוא החמור שערכה משה עליו שהלך לגאול את ישראל במצרים, והוא החמור שעתיד לקרב על המלך המשיח שנאמר, אני ורוכב על החמור. ויקח את שני נעריו אמו. מי לנעריו? ישמעאל ואליעזר. ואת יצחק בנו. ויבקע עצי עולה. ויקום הילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ביום השלישי הגיעו לצופים. וכיוון שהגיעו לצופים, ראה את כבוד השכינה עומד על גבי ההר, וראה עמוד אש מהארץ עד לשמיים. אמר יצחק בנו, בני, מה אתה רואה? אמר לו, אני רואה עמוד אש, עומד מהארץ עד השמיים. והבין אברהם, כי נרצה הנער לעולה. אמר לו ישמעאל אליעזר, מה אתם רואים? אמרו לו, איננו רואים כלום. לא רואים, מה נעשה? לא רואים כלום. אמר להם, שבו לכם פה עם החמור, שם שאין החמור רואה כלום, כך אינכם רואים כלום. ואני ואנה עליך עד כה. ונשתחרר נשוב עליכם. מעניין שכי אליעזר היה בעל מדרגה, מאוד מעניין. אליעזר כן היה אדם חשוב. נטל את העצים לתנם על יצחק בנו, ולקח את האש ואת המאכלת בידו, והיו מהלכים שניהם יחדה. ושם את העצים על יצחק, כדי להתחיל לנסותו אם יקבל מצוותו יתברך, או אם יבעוט או יבעט. הוא מתחיל, אמר אבינו, מתחיל לנסות את יצחק. לקח הסכין ביד ולא שם אותו בחיקו, כדי לנסות את יצחק לראות שיראה את הסכין אם יעמוד כנגדו. עם כל זה, והלכו שניהם יחדיו בייחוד אחד. ישמעאל ואליעזר שנשארו להמתין, התחילו לריב ביניהם. אמר ישמעאל, עכשיו אברהם מקריב את יצחק לעולה למזבח, ואני הוא בכורו. וירשת אברהם, ואליעזר היה משיבו, כבר גירש אותך מהבית. אבל אני עמדו הנאמן ואני היורש. ורוח הקודש משיבה להם, לא זהו יורש ולא זהו יורש, עמתיו ונראה מי יורש. בא שטן למד לפניו, והדמה לו כזקן עם צורה נהדרת. אמר לו, להיכן אתה הולך אברהם? אמר לו, נתפלל. אמר לו השטן, והעצים האש המאכלת למה לך? אמר לו, שמא אשעה יום יומיים לאפות ולבשל. אמר לו, אל תשתה בי, אני יודע שאתה הולך להקים את בנך. אז למה אתה שואל? ואני מבין אותך, זקן שכמותך יאבד את בנו שניתן לו בעת זקנתו ל100 שנים? אולי התבלבלת? אולי קרה לך משהו? אמר לו אברהם, על מנת כן אני הולך. אמנם כן אני הולך, בשביל זה אני הולך. אמר לו אדם, ואם מנסה אותך יותר מזה, הוא אמר לו למשל, לשחוט את עצמך, מנסה אותך יותר, אז שתלאה מה תאמר. אמר לו, אמר, אפילו אם מנסה אותי יותר ויותר, אשמע בקולו. השטן רואה שזה לא עובד, זה לא הולך, ממשיך הלאה. אמר השטן למחר, הוא אומר לך, שופך דם אתה, ואתה חייב, ששמח שפכת את דמו של בנך. זאת אומרת, מחר יגידו לך שהיית בעצם רוצח, תהיית בכל ואתה רוצח. אמר לו, אף על פי כן, אני אשמע בכל השם. שימו לב, כל זה הוא צריך להתמודד אברהם אבינו, כשהוא הולך לשחוט את הבן שלו. כל זה השטן מנסה לבלבל אותו. מחר יהיו לך שאתה רוצח. מה אתה עושה עם זה? זאת אומרת, אתה עשית מכל הכיוונים. גם תפסיד את הבן, וגם תגיד לך שאתה בעצם היית רוצח. על מה כן הולך? תגיד מה שרוצים. כיוון שראה השטן שאינו שומע לו, אמר, עכשיו שימו לב, בא מכיוון אחר לגמרי. אמר, כך שמעתי מאחורי הפנות, עשה לעולה, ואין יצחק לעולה. אמר לאברהם, כך חושב של בדרי. כך חושב של שקרן, שאפילו אומר אמת, אין שומעים לו. לא שומעים לו. בשביל מה הוא עשה אמר לו את כל זה? אז יש שפתי כהן, שהוא, כמדומני שאחד תלמידי הריזל, הוא מביא, למה בעצם הוא אמר לו את זה? שמעתי מאחורי הפרגוד. שמעתי, עשה לעולה ולא הבן לעולה. הכוונה שלה הייתה שהוא לא ילך בלב בטוח שיצחק הולך להיות עולה. כדי להמעיף לו קצת מהשכר. כל ההתמודדות פה, הוא יודע, כן, הוא יבצע את זה, אבל קצת להוריד לו קצת שכר, מה שהוא יכול. קצת להוריד שכר. יהיה לו איזה פיקפוק, ונראה, בכל אופן, בכל אופן, בכל אופן. זה לא ממש יהיה פה עולה, זה... הולכים רק לבצע כאילו. מה אומר לאברהם אבינו? כך עונשו של ודאי, כך עונשו של שקרן שאפילו אומר אמת לא שומעים לו. ופעם דיבר על הנושא הזה, במילים אחות אומר לה, אתה צודק, אבל שקרן. אתה צודק מה שאתה אומר, אבל שקרן. הפרוש דבר, אני מה שאתה אומר, אני לא מתבקח איתך. אין לי מה להתבקח איתך, אתה צודק. אבל אתה חושב את השקרן, אתה יודע. איך זה מסתדר? הוא מביא לך ראיות עליך, על עצמך, שאתה בעייתי, ולא יוצא לך שום דבר, ותאיך את החיים שלך נראים, ומה כבר יצא, וכמה נסית. צריך להסתדר שאתה, סתם כל מה שאתה עושה יהיה סתם. זאת אומרת, אתה צודק, אבל סתם כל אתה שקרן, אתה יודע לך. אתה צודק, מה שאתה הבאת אתה צודק, אבל בגלל שאתה מהות שלך שקרן, לא מאמינים לך. זאת אומרת, הראיות שהבאת, הכל אתה צודק. המסקנה לא נכונה, לא נכונה. אבל באופן טבעי, זו המסקנה שנדרשת. אם אין לה ראיות, אז גם זה התוצאה. אבל כיוון שאתה מהות שלך זה שקרן, אז אפילו שאתה מביא ראיות, תמיד לא מאמינים לך. אתה צודק בראיות, אבל לא מאמינים לך. שימו לב איזה מצב הוא נמצא כעת. הוא כעת באימות כזה שהוא הולך להקריב את הבן, אומר לשמעתי מאחורי הפרגוד. הבן לא יהיה לעולה, זה צא לעולה. זאת אומרת, אתה מכין את עצמך, אתה שימו לב, מכין את כל המהות שלו, כל הכוחות דבש שלו. תכף נראה בהמשך את המדרש כאן, איך הוא כל כך מכין את עצמו, ורק לקטעת אבו, כך להחליש אותו, זה לא יהיה הבן, זה יהיה סדר, דרך אגב. רגע, תוריד קצת המתח, זה לא זה. אל תהיה כל כך ממוקד, הפוקוס זה יותר מיותר, זה פוקוס כבד, כדאי. קצת תתפזר, קצת תפגע, יש עוד חיים מסתובבים גם כן, תשאי לא כל כך ממוקד המטרה, רק זה וזהו. יש עוד דברים, יש גם גלידות באפריקים, תרגע. תפזר קצת את הלחץ, תוריד, אל תהיה כזה פוקוס ממוקד, מטרה, זהו. תרגע, זה לא, שמעתי מאחורי הפרגות, שגבים לזה דבר טעים. זה הדרגות השפלות שלנו, כן? כששמעתי מאחורי הפרגוד שזה לא הבן לעולה, זה עשה לעולה, תוריד לחץ, תוריד קצת מה, אתה יותר מדי לוחץ על הדבשה, שחרר קצת. כל כולו, כל כוחות הנפש שלו ממוקד במטרה. אומר לך, זה עונשו של ודאי, של רמאי, שאפילו אומר אמת לא שומעים לו. כיוון שראה השטן שאינו שומע לו. אמר לו כך, כשראה סרטן שזה לבם לא פעל כלום, בא אצל יצחק, ונדמה לו כאדם בחור. אמר לו, לאיכן אתה הולך יצחק? אמר לו, ללמוד מוסר ובינה. אמר לו השטן, בחייך או לאחר מיתתך. אתה יודע לאן אתה הולך? בעצם, מה אתה הולך ללמוד? עכשיו בחיים או אחרי שתמות? שאני יודע שהוא הולך לשחוט אותך ולהכיר אותך לעולם, זה בעת מזבח. אמר לו, אף על פי כן אני הולך. אמר לו, כל אותם התכשיטים שעשתה עמך, הם יהיו נתונים לירושה לישמעאל אחיך, שוסנו הבית, שונאים אותו. והמשל אומר, בשון הרע, אף על פי שאינה נכנסת כולה בתוך הלב, ייכנס חציה, משהו חייב פה להיכנס אחרי הכל. אבל אם יצחק אל אברהם אבינו, אומר, אבי, אברהם אבינו שומע את הבן שלו יצחק, הוא אומר לו, אבי, אומר, נהי לבני, מה זה אבי? שמה צריך להגיד אבי? כדי שיתמלא עליו רחמים. ואמר לו, הנה האש והעצים והיה עשה לעולה. הנה האש והעצים. מי יהיה פה עשה לעולה? אמר לו אברהם, אלוהים יראה לו עשה, ואם לאו, אז הנך, אתה הולך להיבחר להיות לעולה בני. אתה צריך לשמוח על זה, וזה הרשע שבא לקרב אותך, תגער בו שילך מאיתך. אומר השפתי כהן, למה אמר לו אבי? נשמע פנה אליו, אבי, מה הפנייה הזו? אומר לו במילים אחרות, אבא, שאתה עושה את המצווה, אל תעשה את זה באכזריות, כאילו אתה לא אבא שלי. אתה הולך לשחוט עכשיו. אלא תעשה את זה באהבה. אבי, ויאמר, הנה לי בני. כאילו שאני אעשה את זה בכל מה שאני אוכל, כמה שיותר אהבה אליך. אחרי מזכיר לו בני. כן? ועם כל זה לא נמנע לעשות את המצוות השם בשמחה ולא באכזריות. כשראה השטן שלא פעל כלום אצל אברהם ויצחק, בא אצל שרה ואמר לה, בעלך היכן הוא? אמר לו במלאכתו. מה היא חשבה? מה זה המלאכה שלו? תורה ותפילה. שבר שם אומר, מה עושה אברהם אבינו? תורה ותפילה. כן. ובנך היכן הוא? אמר לו, נמצא עם בעלי. אמר לה, לא ככה היית אומרת שאין את עוזבת אותו שיצא פתח ביתך חוצה מראש שאמרת עליו? אמר לו, לא למלאכה, הלכו אלה להתפלל. אמר לו, עוד לא תראי אותו יותר. אמר לו, הקדוש ברוך הוא יעשה רצונו. והלכו שניהם יחדיו. אברהם לאחוד את יצחק ולשוחתו, ויצחק הלך באותה שמחה להיעקר על גבי המזבח ולהישחט. ואף על פי שהבין יצחק שאברהם הלך בשמחה, הלכו שניהם יחדיו באותה שמחה. כיוון שלא שמעו לשטן, לא הקשיבו לו, הוא לא מרפא, המשיך הלאה. הלך ונעשה לפניהם דרך של סלעים ואבנים גדולות וקטנות. המשיך הלאה, להפריע בצורות עבירות. והלכו בקושי, עד שעברו את דרך הסלעים, עברו אותם. והנה נהר גדול מאוד. אמר אברהם, אינני זוכר שהיה כאן נהר. מכיר את המקום. בכל אופן, נעבור את הנהר. אני לא זוכר שיש פה נהר. משהו פה מאוד מוזר בכל הסיפור הזה. לא יודע מאיפה זה, איפה הגיע פה נהר בבידו, לא יודע מה זה. אבל נעבור, נמשיך הלאה. מאיפה פה נהר? איזה נהר אתה מזה? נמשיך הלאה. נכנסים לתוך הנהר, עמדו להם במים עד צוואריהם. תלה אברהם את עיניו לשמיים ואמר, ריבון העולמים, נגלית עליי ואמרת, אני יחיד ואתה יחיד. עודה שמי בכל העולם, ועלה בנך לעולם, ולא הרהרתי אחר דבריך, ולא הקמתי מאמריך, ועכשיו באו המים עד נפש. אם תובע יצחק, איך יתייחד שמך? מי יקיים את המצווה הזו שאתה מבקש לקיים? ריבון העולמים, הרי יש פה מניעות עצומות. בסדר, ניסו שם לפרוטות אותך, לבלבל אותך, לא התבלבלת. עכשיו ראית סלעים, סלעים, מים, זהו זה, די, לא רוצים, שלום! מי לא רוצה? מי לא רוצה פה? תבינו רבותיי, הוא לא מחפש אמר אמינו סיבות למניעות, להגיד, לא סחמנה פטרי שלום, אני פטור, הבנתי את העניין. השקעתי נגיד הכל, לא רוצים יש מניעות. לא יש כוחה גם, אתה רוצה שאני אקיים את זה? אני רוצה, לקיים את זה. אם, אני, אם הוא טובע הילד, הלך הסיפור. הלך הסיפורים של כן מה שאתה רוצה. תעשה משהו. מיד גאה הקדוש ברוך הוא בשטן והלך לו. ויבוא אל המקום אשר אמר לו אלוהים. המקום הזה היה עמוק מקדם. המקום הזה היה עמוק. הר המוריה היה מקום עמוק. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין דרך המלך לשכון בעמק אלא במקום גבוה. מעולה ויפה. ויקבעו הקדוש ברוך הוא. זה כך נקרא הר המוריה. מה זה הר המוריה? יראה, הר של מוריה. הר שמיראתו נעשה הר. ויראה השם אמר לו, זה המזבח. מה זה המזבח? זה המזבח. הוא המזבח שהקריב עליו אדם הראשון קורבנותיו. הוא המזבח שהקריב עליו קין והבל. הוא המזבח שהקריב בו נוח, הקריב בו נוח ובנם. אותו הוא המזבח, וידיע. ויהי בן אברהם את המזבח. לא כתוב כאן מזבח, אלא המזבח. אותו מזבח שהקריב בו ראשונים. עמד ותקנו ושיפצו. וכאן יש שתי דעות. ואחת אומרת, היו שניהם מביאים את האבנים, שניהם מביאים את האש, שניהם מביאים את העצים. אברהם דומה כמי שעושה חתונה לבנו, ויצחק דומה כחתן נכנס לחופה. בונו עולמים. ויש אומרים שרק אברהם בנה את המזבח, ואת יצחק התמין אברהם, שלא יזרוק בו השטן אבן ויפסל לעולם. גמר לבנות את המזבח, לקח את יצחק והיה כושרו על המזבח. אמר יצחק, אבא, תקשור אותי חזק, תקשור אותי יפה. אולי יפחד, והפרקס מן הצער והבעת בך. ונמצאתי עובר על כיבוד אב, וכן הידע בעיתה, אני אעשה בציבור ואפסל מהקורבן. על מה הוא חושב כרגע? שיהיה פה בעיה של כיבוד אב, יהיה פה בעיה של סוד הקורבן. החיים שלו בכלל זה לא נידון. בשעה שהיה אברהם, אבינו עוקד וקופט את יצחק בנו על גבי המזבח. היה הקדוש ברוך הוא קופט וקושר שרי האומות של מעלה. אמר לו יצחק, אבא, מהר, מהר עשה רצון יוצרך ותשרפני יפה. ואפר שלי תביא לאמא. ותניחהו בכל זמן שתראה אותו אמא תאמר, זה בני ששחתו אביו. הוא דואג לאמא עכשיו, שיהיה לה מזכרת, את האפר. פתאום מתעורר, אבא, מה תעשו בזקנותכם? עכשיו הוא מתחיל לדאוג להורים, אתם תישארו בלעדיי, אתם זקנים. מה תעשו, איך תמשיכו ככה לחיות? שימו לב על מה הוא חושב, על עצמו בכלל נידון. איך תחיו ככה? מה תעשו לזקנותכם? אמר לו בני, יודעים אנו שמיתתנו קרובה, מי שנחמנו עד עכשיו, הוא ינחמנו עד יום מותנו. וישם אותו על המזבח, עיני אברהם ועיני יצחק, ועיני יצחק בשמי שמיים. עוקד והנעקד על המזבח. היו דמעות נושרות מעיני אברהם, עד שהייתה קומתו משוטטת בדמעות, ובכה בכייה גדולה. אתם חושבים שזה בחייה של צער. ואמר אסי עיני אל הערים מאין יבוא עזרי, עזרי ממה השם עושה שמיים בארץ. ואף על פי כן, הלב שמח לעשות רצון קונו. זאת לא נוסחה שאנחנו מכירים. בחייה גדולה עם לב שמח. אנחנו לא מבינים את הנוסחה הזאת. זו נוסחה לא מוכרת לנו. הדרגות נשגבות מאוד מאיתנו. בחייה גדולה, מצד שני שמחה גדולה. וישלח אברהם את ידו ויקח את המאחז לשחוט את בנו וככהן גדול הגיש את מנחתו ונזקו היה הקדוש ברוך הוא רואה לאב שעוקד ולבן שנעקד בכל לב באותה שעה היו מלאכי השרת צועקים ובוכים ואמרו לפניו ריבונו של עולם נקראת רחום וחנון שרחמך על כל מעשיך רחם על יצחק שהוא אדם בן אדם ונעקד לפניך כבהמה והניח אברהם את המאחר קרוב לצוואר ואז פרחה נשמתו של יצחק אבל המאחרת מתקלקלה מהדמעות של מלאכי השרת ויקרא אל המלאך השם מן השמיים ואומר אברהם, אברהם, שום סיבה שם זירוז שאברהם שהמלאכית התקלקלה, רצה לחנוק בידיים. לחנוק אותו בידיים, כדין עולת עוף שהיא במליקה. צעק המלאך, אל תשלח ידך אל הנער. אמר אברהם, הוציא ממנו טיפת דם, שלא תהיה בידי חינם. אני ערוך לזה, אני חם את עצמי. אמר לו, ואל תעס לו מאומה. אל תשלח ידך אל הנער, עצור. רק לא תשלח דם, טיפת דם. לא, אל תעס לו מאומה. כי אתה הודעת על ידי זה, אני אסיים לכל העולם, שאתה אוהב אותי באמת. אמר לו, אברהם המלאך, מי אתה? מי אתה? מי אתה? אמר לו, אני מלאך, שלוח מאת השם. אמר לו אברהם, כשאמר לי הקדוש ברוך הוא להקריב, הקדוש ברוך הוא, שאמר לי להקריב, בעצמו אמר לי, ועכשיו אני מבקש שיאמר לי הוא. מיד פתח הקדוש ברוך הוא את הרקיע, אמרנו, ונשברתי. מה, מי אתה מלאך? הקדוש ברוך הוא אמר לי. למה עכשיו שולח מלאכים? צריך לשמוע את הקדוש ברוך הוא בעצמו. ואז עכשיו ניגש אברהם אבינו לטפל, להבין מה קרה פה בעצם, אחרי שעמד בניסיון. לא לפני הניסיון, לא בניסיון. אחרי שעמד בניסיון, עכשיו אני צריך להבין מה קרה פה. אמר אברהם, אפרש לך את מחשבותיי, שאינני מבין. אתמול אמרת כי ביצחק יראה לך זרה, חזרת ואמרת, ועלהו לי לעולה. עכשיו אתה אומר לי, אל תשלח ידך. אנא, אבני ידרחך, מה שפה לא מובן. אתה מבטיח לי את הכל בנער הזה? בסדר. אמרת לי, עלהו לעולה? בסדר. עכשיו אתה אומר, אל תעלה אותו, עצור. מה הולך כאן? צריך להבין מה קורה כאן. עכשיו מוצא לי שואל, מה תיבה ניסיון? אמר לו השם יברך, שאמרתי, עלהו לעולה, לא אמרתי שתשחטהו, רק שתעלהו עכשיו, העלית אותו על גבי המזבח, אתה יכול להוריד אותו. והלך לביתו לשלום. לא אמרתי, תקריב אותו. לא אמרתי, תשחטהו, אמרתי, עלהו לעולה. משמעות, כמו שאתה אומר, אתה צודק, עולה, קורבן עולה. אבל התכוונתי רק להעלות אותו ולהוריד אותו, לזה התכוונתי. תעלה, תוריד. אסקתה, אחתה. או העלית, תוריד. באותה שעה שצעק המלאך, אל תשלח ידך, עצור, חזרה נשמתו של יצחק, והתירו ועמד על רגליו, והרגיש בעצמו תחיית המתים, ופתח וירך ברוך אתה השם מחיי המתים. וישא אברהם את עיניו, וירא והנה העיל החר נאחז בסבך בקרניו. אותו העיל היה מוכן ונברא ביום השישי למעשה בראשית בין השמשות, וירואה בגן עדן תחת עץ החיים ושותה מן המים שעובר תחתיו וירחון עודף בכל העולם. ועכשיו מלאך הביאו מגן עדן וירא צובה כדי שקרבהו אותו תחת יצחק. והשטן מטעה אותו, מסבך את קרנותיו בין ענפי האילנות, והיה עיל פושט ידו ותופס מטליתו של אברהם. מיד ראה אברהם את העיל ולקח אותו ותירון מהסבך והקירו תחת יצחק בנו. בכל העבודות שעשה בעיל היה אומר, זה תחת בני. כששחט אותו אמר, יהי רצון שאיזו נחת רוח כמו שעשיתי בבני. כשזרק סדם אמר, יבוא לא נביא רואה דמו של העיל לזרק על גדם מזבח, כאילו זרק דמו של בני. האמורים הנקטרים כאילו הקטרתי אמוריו של בני. ויהי רצון שבניו של יצחק חוטאים, שחור להם אגדת יצחק אביהם, ופדה אותם מכל צרותם. זאת אומרת, אחרי שזה קרה כל הסיפור הזה, עצור! עצור! מה אברהם אבינו היה צריך להוציא איזה הנחה? זהו, עברנו את זה. ידעתי שהקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום, ידעתי שיהיה, מה? אני עשיתי מה שצריך לדעת, ידעתי שם. באיזה מקום, שם במקום, מודחק שם בפנים, באיזשהו מקום, תת מודע, ידעתי, ידעתי, היה מונח לי ש... שהקדוש ברוך הוא לא יסכים לעניין הזה, כי באמת, הוא הבטיח, גם הוא רחמן, גם דברים פה לא, איך זה מסתדר שהכל להבטחות שלו, אבל מבינו, אין דבר כזה. הכל מוכן עד המקסימום, וגם אין הנחת רווחה, זהו. עברנו את זה. לא, הפוך, הוא רוצה טיפת דם, הוא רוצה להמשיך, ואם לא, אז הוא מכוון את הכל בעין. כל מה שהוא חשב, הוא דובר מתחייב לעשות בעין, כי זה על חזור, אין אחורה. הוא חייב להוציא את כל מה שהוא הכין, הכין את עצמו. איפה הוא מוציא את זה? בעין. הוא מכוון את הכל מה שהוא חשב על הבן בעין. כי לא היה מקום שהוא חשב לעצמו איזה מקום. יש איזה פתח דחוק אבל משהו. ואחרי שהוא אמר, אך ידעתי, כן, אז יש ברוך הוא ודאי, ודאי. כן, חלפה הסכנה. לא, כל כולו ערוך לזה, אין לוותר עד הסוף הוא רוצה, לא מוכן. אז יהיה מראי זה יהיה. באותה שעה, על הריח ניחוח של אי לפני כיסא הכבוד, וערב לו כריח ניחוח של יצחק. ונשבע לברכו בעולם הזה ולעולם הבא. ויקרא אברהם שהמקום הוא השם יראה. ויתפלל שבמקום הזה יבחר השם להשרות שכינתו ולהקריב קורבנות. וישריה של אברהם לנעריו. ויצחק, אברהם אבינו שולח את יצחק ללמוד תורה. למה הוא שולח ללמוד תורה? ועשה אברהם כך להראות חיבתו לקדוש ברוך הוא. שאם היה מביאו הביתה, היה מתבסס אהבה ליצחק. כמו אדם שחלבנו והגיע למיטה ונתרפא או ניצול מהרגעה שאב מביט בו ואינו שבע מראות, שדומה עליו שנולד מחדש ונתקשר בו אהבתו יותר משהיה מקודם. אבל אברהם אבינו אם היה עושה כן, היה נראה כמתחרט על מה שעבר, ולכן ניחו כאילו כבר מת ונשחט, וכמעט שיקשה עליו שלא נשחט מרוב אהבתו לקדוש ברוך הוא. לא מביא אותו הביתה, שלח אותו לישיבה עם אותו, שלא יתווסף פה אהבתו, ואז יחסר מאהבת השם ברך. והעין הזה לעשה דבר אחד לבטלה, אפרו של עין הוא היסוד של גבי המזבח הפנימי. גידיו של עין הם 10 גידים בכינור של דוד המלך. אורו של עין הוא אזור מותניו של אליהו. קרן שמאל של עין הוא השופר שנשמע קולו על הר סיני. וקרן ימין הוא גדול מהשמאל, והוא עתיד שיתקע בו לעתיד לבוא, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. זאת אומרת, פה הכל, הכל בחושבן, לפרטי פרטים, ריבונו של עולם. אנחנו חוזרים לקושיות של השאלות שלנו. שאלת השאלות הראשונה, לפני שנמשיך, למה בכלל יצחק בכל הסיפור הזה? לפני שנגיע לאברהם אבינו, כל הקושיות, מה קרה פה באמת? שאלת השאלות, למה יצחק צריך להיות בכל הפרשייה הזו בכלל? אז קודם כל, השאלה שאמר לפני כן, שאלנו עוד שאלה, והאלוהים ניסה את אברהם. היכן יצחק בסיפור הזה? יש כמה תירוצים על זה מיוחדים מאוד. אחד התירוצים, התירוץ שבית הלוי מתרץ, שאברהם אבינו ויצחק שניהם היו בניסיון, אבל יצחק אבינו בא, מכן מוכן לסור את הנפש. מוכן למות עם קידוש השם. זהו, מוכן, נחיל את עצמו וזהו. אבל אברהם אבינו הולך לחיות על קידוש השם. הולך לחיות עם הצער הזה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, הבטיח. בסדר, אז אין קושיות. אבל היה פה בן, אחרי הכל זה אבא. היה פה בן שגיד נולד להגיד. זה צער גדול. והוא הולך לחיות עם הצער הזה, הלוך ושוב, הלוך ושוב, ולהמשיך לחיות! זאת אומרת, זאת אומרת, אברהם אבינו הולך לסבול את הצער הזה הנוראי אלפי אלפי פעמים. בלי סוף, רבות רבות פעמים, ולהמשיך לחיות. אבל למה צריך בכל אופן אברהם אבינו? כל פנים, אחד הצדיקים בעיר לנו לפני מספר שנים, גם פירוש נאמר יפה, שבעצם אברהם אבינו עם כל מה שהוא היה ניסיונות עם תרח, אבל הוא קיים מצוות תעודה ובשלמות. למרות הכל, וכיוון שהוא קיים מצוות תעודה ובשלמות, אז גם יצחק אבינו קיים מצוות תעודה ובשלמות. ממילא ברגע שאברהם רוצה לעקוד את הבן שלו יצחק, ליצחק אין שום שאלות, מרוטל כליל לאבא, מצד כיבוד אביהם שלו. כיבוד אביהם שלו בשלמות. אז מצד כיבוד אביהם שלו, אין לו בכלל שאלות. אז נקשב משאר המוקד על אברהם אבינו. אבל כל פעם משמע צריך את יצחק בכל הסיפור הזה. וכאן נכנס האור חיים הקדוש, בפירוש שלו הנפלא, ונהם המאמרים גם כן משלים את זה. האור חיים הקדוש אומר מה שהזכרנו גם מספר פעמים. האור חיים הקדוש אומר בעצם כל הסוד של כל הסיפור פה, שידוע מהזוהר הקדוש, שיצחק היה לו נפש מבחינת נוקבה שלא יכול להוליד. ורק אחרי שפרחה נשמתו, החזירו לו נפש חדשה שיכולה להוליד, מבחינת חורה, שיכול להוליד. זאת אומרת, בעצם, אם עבר מן היה מתעקש, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה הבטחת לי, אני לא חייב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, תראה, אתה רוצה שאני אעשה את זה? בסדר, אבל סך הכל הבטחת לי בעד הזה. אז לא יודע, תסתדר איך שאתה רוצה, אבל את ההבטחה, אני הולך על ההבטחה שלך, אני הולך. מה היה קורה? לא היה קיום להבטחה. כי כל הקיום של ההבטחה עבר דרך זה, שאברהם אבינו הולך לבטל כביכול את ההבטחה. כביכול. כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותו עכשיו, בטל את הכל. תשחט את הבן. בטל את הכל. שם מונחת ההבטחה. בתוך זה שאתה הולך להרוס כביכול את הכל, שם מונח הבנייה. כי אם אברהם אבינו היה מתעקש, לא רוצה אחד שלום, הוא נשאר עם נפש את חון, הוא כנופה, לא יכול להוליד. אז איך יצחק יכול להוליד? רק על זה שהוא עומד במקום הזה, שפורחת נשמתו, מחזירים לו בחינת חורה, והוא יכול להוליד, ואז יש קיום כביצחק היה חזרה. זאת אומרת, ההבטחה מונחת עם הניסיון הזה, שהוא חייב לעבור. שיפרח נשמתו. זאת אומרת, הוא חייב לעבוד איך כזה מקום שכביכול עושים את הכל, שם הישועה מונחת. וכמה פעמים מנסים אותנו בכאלה דברים, מוזרים כאלה. למה זה הולך בצורה כזה? למה החיים שלי מוזרים כאלה? למה אני נראה ככה הכל? למה אני צריך ללכת בכאלה דברים? תבינו רבותיי, גם דוד המלך היה בסוגיות קשות. בן שלא רוצה להרוג אותו. הם לא הלכו עם מחשבות, למה אני כזה דפוק? למה אני סוג ב'? דברים כאלה מוזרים שהולכים איתי, זה מראה על רביש מזל. מראה על סוג ג'. לא נעים להגיד, אבל בשקט אני אומר לך את זה, בסוד בינינו, אתה מבין? אני בעייתי. הם לא הלכו עם מחשבות כאלו בכלל! ככה השם רוצה, זה לא מוזר. כי אם אתה מחפש מוזריות, בכל אחד יש משהו מוזר. זה הדיבור שלו מוזר, זה המידה שלו מוזרה. זה החיוך שלו מוזר, זה הבדיחות שלו מוזרות. וזה הרעיון שלו בכלל מוזרים. וזה חי בעולם מוזר. זה סתם חייסר. אתה רוצה להגיד שאנחנו מוזרים? כל אחד מאיתנו מוזר משהו אחר. נשמע מה הדבר עושה את זה. שאתה מלך עם הרגשה כזאת. למה רוצים אתה אחרי דברים מוזרים? לא דוד המלך חשב כך, ולא אברהם אבינו חשב כך, ולא אבות הקדושים, ולא כל הצדיקים שרואים אותם, לא למה חשבו לעולם כך. למה אני צריך לעבור כזה דבר? למה רות המואביה לא חשבה כך? למה רחל אמנו לא חשבה כך? למה לאה לא חשבה כך? הם לא חשבו כאלה שטויות ותסבוכים נפשיים. אני צריך לעבור את המסלול הזה כי זה רצון השם. ודווקא שם, בזה שהולך להרוס את הכל ולהתנהג בצורה הזאת, אתה אמרת לכולם, אל תקריבו למולך. הוא צריך להגיד, עכשיו ללכת להקריב את הבן. מה יגידו כולם? שיגידו. מה יאמרו? שיאמרו. ידברו עליי? שידברו. זה מה יפרסמו בעיתונים? סנסציה! אברהם אבינו, תראה מה הוא עשה! שום דבר לא מעניין. זה מה שאומר לו שם הקדוש ברוך הוא. אתה ידעתי כי אלוקים אתה. בלי חשבונות. אתה יראה אלוקים בלי חשבונות, לא מחשבן שום דבר לאף אחד, אלא מה שהשם ידעת רוצה וזהו. מה השם רוצה וזהו? אתה יראה אלוקים אתה, אני רואה, כן. אלוקים ניסה את אברהם. אומר חיים הקדוש, הוא צריך לעשות דבר כפעולה כזאת, שאין פה כלום כביכול, אם היו מצווים מישהו אחר, שיעקוד את הבן שלו, ניחה, אבל הוא בעצמו צריך להיות מוכן לעשות את כל הפעולות האלו בעצמו, ריבון העולמים. כל הפעולות האלה בעצמו. אומר המלבי מאוד נקודה מעניינת מאוד. מלבי כאן אומר דבר מאוד מעניין. אנחנו נגיד את הנקודה היום, את הנקודה, ואחרי נראה בפנים את זה. אומר המלבי, כשיצחק נולד, הרי באופן טבעי לא שהיה חיה שום לידה שם. אברהם ושרה היו לא רק שהיו זקנים, זקנים, זקנה מופלגת, היום יש גם בגיל 50 שנושאים, כן? אבל פה הזקן בזקנה מופלגת, ולא די בזה, גם מבחינה פיזית לא שייך הים, אין מציאות אצל שרה בכלל לקיום העניין הזה. אז הכל היה בניסים, ניסים, ניסים מעל הטבע. זאת אומרת, כל מערכת הטבע מתנגד לעניין הזה בכלל. אז יצחק נולד בנס גמור מעל הטבע ברמות נוראיות. ואומר המלבי"ם, אחד שנולד בכאלה נסיבות של ניסים, אז הוא כל רגע צריך להצדיק את הקיום שלו, של הניסים האלו, על ידי התנהגות של צדיק. צריך להתנהג בצדקות הזאת שראויה לניסים כל רגע, כדי להצדיק את הקיום שלו. וגם הצאצאים שלו יצטרכו בכל רגע להצדיק את הקיום שלהם על ידי התנהגות כזאת שראויה לניסים, כי הם באו מכוח הנס הזה. ולכן, אם חלילה הצאצאים שלו יתנהגו בצורה שלא ראויה לניסים כאלו, אז הם יאבדו חס ושלום. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא את יצחק לעקדה, שימסור את הנפש, ועכשיו אחרי שמסר את הנפש מחזירים לו אותה כעת. כעת אופן כזה שהוא לא שייך לכל המהלך הזה של ניסים, אלא בזכות עצמו הקיום שלו. ומאלה הוא יצא מכל הסיפור של ההתנהגות של מערכת הכוכבי המזלות, ולא יצריך כל הזמן, לא הוא ולא הצאצאים שלו, לכזאת סליסקות שמצדיקה את הניסים. כך אומר המלבי"ם. ללשון שלו היא כזאת. באשר לפי הסידור השמיימי, לא היה ראוי שיחיה יצחק וזרעו בעולם. אם מצד שראה בהצטגנות שאינו מוליד, כך רב אמינו, והייתה לדתו נגד המחויב מצד המערכה, כלומר בדרך הטבע לא היה צריך יצחק לבלט לעולם. ואם מצד שאברהם ושרה זקנים, והלידה הייתה דבר ניסי נגד הטבע. וגם כאן תגיד, לא הייתה שום אפשרות טבעית. וידוע מרמלבים, פה אומר יסוד, וידוע שהנס לא יימשך הכל עוד שהאיש שבעבורו נעשה הנס, ראוי לנס הזה. אם הוא לא ראוי, הנס לא נמשך. זה נס מתמשך. כל המציאות שלו זה נס. אז ברגע שהוא ראוי, הנס מתמשך, שהוא לא ראוי, הנס כבר נעצר. כשאדם הולך בדרך נס, לא יתרחשו לו ניסים, רק אם יהיה ראוי לזה. והרי זרעו של יצחק, אין לו קיום בדרך הטבע. ואם לא היה צאצאים של יצחק צדיקים, לא יימשך הניסים. אומר המלבי"ם, אם כן, בעת שבניו לא יהיו ראויים לניסים שהתקיימו דרך הפלא, אז תשלוט בהם דרך הטבע והמערכה לעבדם חס ושלום. על כן ציווה השם שיעלהו כליל לעולה. ויצחק הסכים על המעשה הזה, מסר עצמו להיות עולה כליל, והגוף שלו, הפיזי, שהמערכת הטבע מתנגדת לו, יהיה לאפר ואפר, וזה כאילו נגמר הסיפור. וחזר אמור במדרש, יצאה נשמתו, כשירד מהמזבח, לא ירד על יצחק הקודם, שנולד נגד המערכה, רק יצחק אשר מוקדש להשם, שאין לו עסק עם המערכה, שהייתה מתנגדת יצחק הקודם. מעתה לא יצטרכו עוד לנס אפל למתמיד, כל הצאצאים שלו. ולכן מיד בהבטחה של הקדוש ברוך הוא, שירבה זרעו כרוכבי השמיים, כי אין הוראת הכוכבים מתנגד עוד אל זרעו. לכן אומר המלבי, כל מעשה הקדה כתוב, ויקח את המאכלת, כתוב אלוקים. כל מה שם כתוב אלוקים. משם והלאה שם השם, שם הוויה. וכל מעשה הקדה היה מצד אלוקים. מה זה אלוקים? טבע, הנהגה טבעית. לפי הנהגה אין זכות וקיום ליצחק. אחרי הקדה, זהו כבר, הנהגה הזאת כבר, זזה הצידה, ואז הסתלקה התנהגות המערכה מעל יצחק, ואז נזכר שם הוויה, והשגחתו הפרטית שיכול יצחק בעין מצין ומקטרג, ומילא כל הצאצאים שלו לא יצטרכו יותר לניסים כאלה מתמידים. חייב לעבור את כל המהלך. נמצא שהכל פה מחושבן מדויק, ומי שנסה להפריע הוא רס רק לעצמו. אבל כמה כוחות נפש היה צריך פה להשקיע. כמה זה פלא פלאים, ריבון השעולם. אדם רואה כאלה מניעות, כאלה הפרעות, שבאופן טבעי, שלום, גמרנו, לא רוצים. לא רוצים. זאת אומרת, כל הסיפור הזה, רבותיי, כל המהלך כאן, כל המהלך, זה ודאי רחוק מאיתנו, כל הכוחות נפש וכל מה שתמון כאן. אבל איך שזה מגיע לדרגות שלנו הנמוכות. זה ברור שכמה פעמים תוקעים אותנו בכל מיני מקומות כאלו שאדם שואל למה ככה צריך להיראות. הוא לא מבין ששם מונחת הישועה שלו. למה זה צריך לבוא בכזה סיבוב? תבינו, אברהם אבינו, הוא היה צריך להתעלות מעל השכל ומעל הרגש. מעל הרגש זה ברור, רגש של אבא אחרי הכל. כל כך הרבה שנים שחיכו לתפילות. תבינו רבותיי, הזכרנו את זה כמה פעמים, הליצנים האלו בדור שחקו ממנו. אמרו לו, תגיד לי, מי אתה מתפלל בכלל? נמרוד בחברה. אנחנו הרי, מי תפילות יש לנו ילדים? אתה כבר בן 70, בן 80, בן 90. לכולם אתה אומר, אצלי הדרך האמת, הרסת פסלים, עשית בעיות רציניות, תכלס אתה בן לבי ילד שירש אותך. ישמעאל הרי לא ירש אותך, אז מה, אז איפה הבן שלך משרה? אתה בעצמך צריך ישועה, אתה כבר ב-90, עוד מעט 100. כבר מאוחר בלילה. אנשים פגעים פה במסירות נפש, זה לא פשוט. הולכים נגד הטבע. בוא נשתה קפה לעניין, חיזוק העניין. ריבון השעולם, כל כך הרבה שנים חיכית לבן. כל כך הרבה שנים אתה מתפלל. למי אתה מתפלל בכלל? אנחנו בלי תפילות מסודרים, אתה רואה, למי אתה מתפלל? מה אחרי זה נולד? מה נצחק? בגיל 100, כמה תפילות היו שם? כמה ציפיות? את הכל, אין רגש, אין כלום. אנחנו יודעים מה קרה אחרי העקידה, מה יצא מיצחק? יצא מיצחק, מי יצא מיצחק? יעקב. מה יצא מיעקב? שבטים. מה יצא מהשבטים? כל עם ישראל, כל הנצח. מה יצא מהם? מני ועוד בחברה. מה יצא שם מהמלאק ולפז וכל מיני חיות דורסות למיניהם? ומני מה יצא שם? מה יצא מתפילות של שנים, שנים, שנים. אבל כל פנים, ריבון השעולם, עכשיו הוא צריך לגמר על כל הרגש. אין פה רגש. הצידה, אין רגש. הוא גם צריך להתגבר על השכל. מה על השכל? יש הבטחות. הקדוש ברוך הוא הבטיח. הכל יעבור דרך הילד הזה. את עכשיו אותו לשחוט. הכל יעבור דרכו. הוא צריך להתגבר גם על השכל וגם על הרגש. איפה אותם הם מנסים בעניין הזה? שאדם נתקע עם עצמו ואומר, עד מתי ככה זה ייראה? והבד אבא מביא לו ראיות. תראה, עברו שנים, ניסית פה, ניסית שם, מה יצא? תראה, ככה אתה נראה. צריך לגבר על השכל, על כל הראיות שמביא, על כל הסברות, מה יצא ואיך יצא, אם ככה יד היום ימר שזה ישתנה, וכל החשבונות והחישובים צריך לגבר על הסברות. איפה צריך עוד לגבר על הרגש? הוא צריך לגבר גם כן. כי מה הוא מרגיש? חיים ככה, וככה נראה, ככה אני נראה. מרגיש שמים איזה, מה אני נראה פה? מה אני מאמר בכלל? על אמר, מה אני מאמר פה בכלל? מה יצא בכל הסיפור הזה בכלל? ריבונו של עולם. צריך לדבר גם על השכל ועל הרגש, גם על הרגש. זאת אומרת, אותנו מנסים בכל פעם של התחדשות, מנסים אותנו בעניין של שכל, לדבר על השכל ועל הרגש גם כן. מישהו נמצא בים? נשמע כמו גלים. מישהו שם שוחה? לא יודע. דברים מוזרים פה. למה תמיד הולכת לנו הכל מוזר? לא יודע למה. למה הכל מוזר? על כל זה הוא צריך להתגבר על הכל. וזה כל פעם מחדש, כל פעם עם וריאציה חדשה. כמה כוחות יש כל אחד מאיתנו צריך כל פעם מחדש? ריבונו של עולם, מה מאחורי הפרגוד, מה אומר לך? מה יצא ממך? שמעתי שממך כבר לא יצא כלום, אני שמעתי את זה. מאחורי הפרגון. אני אומר לך, אתה בעייתי, ממך לא יצא כלום. איזה פרגון שמעת? הייתי בשיעור, היה שם צדיק עם רוח הקודש, אמר, בכזה מקרה, דבוק עד הסוף. זה לא מאחורי הפרגון. יש לו רוח הקודש. אתה לפני הפרגון. תבינו רבותיי, תבינו איפה אנחנו נמצאים, תבינו. בדור שלנו שכל כך תוכנים את כל אחד ואחד, תוכנים אותו, מה שהמדרש אומר במדרש ושיר השירים, מה אומר שם ריבונו של עולם, איזה מדרש מדהים זה. אומר כן. אומר המדרש בשיר השירים, אמר רב לוי, לשעבר הייתה פרוטה מצויה בעניין, אלא מתאבה לשמוע דבר משנה, הלכה ותלמוד. ועכשיו שאין הפרוטה מצויה, וביותר אומר המיומש שם רב לוי, שהם חולים מן השעבוד. הם מבקשים לשמוע אלא ברכות ונחמות. המדרש. מהחולים מהשעבוד. על מי מדובר? ריבונו של עולם. היו תקופות, כן, היה יותר את היישוב הדעת. השתבח שמו. בדור שלנו, אנשים מתאמצים, משקיעים המון, אבל מבלבלים אותם מכל הכיוונים. חולים מהשעבוד, מהבלבול, מהטלטול, מהזלזול והקלקול, מהפלפול והחלחול, מהצלצול, מהבלבול. אדם כבר לא יודע מה רוצים ממנו, ריבונו של עולם. חולים מן השעבוד, אתה צריך להסביר למה זה חולים מהשעבוד. כמה לבבא עם רצונו, אני מתחיל, אני אעשה, אני אעשה, פתאום מצאת עצמו. ידעתי את זה, ידעתי את זה. ידעתי, אני אומר, היום הצדיקים גלים לנו, רבותיי תבינו, הרב שטרן שיהיה בריא, שם ישמעו ויחיו, עוד פעם דיבר איתנו על העניין הזה, שהתיקון הגדול הזה, שהתיקון שהלילה, אמנם בחורף זה הרבה יותר קשה. אבל תבינו, אנשים סובלים, ואפשר לשנות את הכל, אפשר לשנות. אפשר לשנות את הכל, זה כלול בזה גם התבודדות בלילה, זה הכל כלול שם. גם תיקון חצות, וגם התבודדות, וגם לימוד גמרא, גם לימוד משנה, הכל כלול שם בלילה, זה ריבונו של עולם. אדם יכול למחוק כמה קרטים בלילה, כי זה לא קרט אחד. כמה קרטים, אם הוא מתנהג לפי כל הכללים. וזה ברור שאנשים סובלים כל מיני דברים בגלל זה. אם זה בפרנסה, אם זה בחינוך ילדים, אם זה בשלום בית, אם זה כל מיני בעיות שלא נדע מצרות, אנשים סובלים. אז אפילו שאדם לא יכול לקיים את זה כל שבוע, כמו שעון, אבל יעשה פעם כן, פעם לא. אנחנו רוצים לחדש את זה, בין זה, אני חדש לך את זה מבחינה טכנית. הוא אמר לי, הרב שטרן, שם ישמעו, הוא אמר לי שהוא מוכן אפילו להיות איתנו ביחד כל הלילה. כן, מוכן יחד כל הלילה להיות איתנו ביחד. הוא אמר לנו, משן אחרי צהריים כמה שעות, ויבוא איתנו מהכל הלילה, מכוח מיצות הכוכבים, עד הבוקר. אולי גם הוא נשמע כמו השיעור אולי. כן, כל הלילה, בגודל חשיבות העניין, כי הצרות מגיעים אליו, מגיעות אליו הצרות מהאנשים. ולעומת זה, שאדם עושה את העניין הזה, הוא רואה את השינויים, הוא רואה שינויים מיידית, הוא רואה. הוא יכול להעיד שהוא רואה שינויים. אז ודאי שכל שבוע, עכשיו החורף זה יותר קשה מהקיץ, והקיץ הרבה יותר קל היה. אבל מה אפשר לעשות? אנחנו לא נמצאים במצב קל, לא נמצאים במצב קל. אם היינו יודעים כמה תלויים בכל אחד מאיתנו, כמה שמות תלויות בכל אחד מאיתנו, אדם הרי בכל כל הבלבולים שלו, כל הנמיכות רוח שלו, כל איך שמשפילים אותנו כל כך, ואנחנו הולכים לבוזים, הוא לא מאמין שבכלל מישהו תלוי בו. לא משנה שהוא רואה פה, אומר מילה, ואני שם מהמתחזק, אומר פה מה שהוא רואה שאני עושה. זה אלא זה כנראה, בי חוונה יצא לי, אתה מבין? הוא לא מאמין, אדם לא רוצה להאמין, שאתה יודע, זה רק סתם, זה רק, אפילו לא מתגם מייצג, לא יודע כמה נשמות תלויות בנו, תבינו את זה, מיליון פעם אמרתי, תבינו, הפירמידה היא פירמידה, אז יש מי שבראש הפירמידה. משמעו בי חיו, צדיקים וצדיקי עד ראש הפירמידה. אבל הפירמידה נמשכת, מה אתה אומר שאתה למטה? כמה אתה חושב שאתה למטה? אתה יודע, תמיד שיש אחים רחוקים שנמצאים יותר למטה ולמטה, נמצאים מסכנים בתוך מזבלות התינופות בכלל. הוא לא יודע להפין מה זה תפילין, אתה אומר לו קריאת שמה, אתה אומר לו שמה, מוכנים שאתה מפקד, שמה. איזה שמה אוכלים שאתה צריך לעמוד לעמוד? שמה, אני צריך להצביע פה. אבל לא עמידה, הוא חושב שהעמידה, זה חלק מהכל מפקד. שנעמוד פה לשתדר בשלשוף כבר. אני לא מבינים מה אתה מדבר איתם בכלל. תבין לרבותיי באיזה מצב נמצאים. אתם שנים צוחק אתם חושבים. לא יודע מה זה שמה. מה זה שמה? שמה ישראל. שמה ישראל דבר יסודי, בכל עם ישראל, שמה ישראל, הם חושבים שזה חלק צריכים להצביע. ועוד כל מיני דברים מוזרים. איפה נמצאים מסכנים, איפה נמצאים, באיזה מצב נמצאים. אתה אומר שאתה בתחתית של הפירמידה? כמה שהם תחתית שמתחתנו עוד מסוף מסכנים ורחוקים למטה, למטה תחתיות, וזה הרי ידוע שאחד תלוי בשני. אז כל אלה שמתחתנו הם תלויים בנו. מי יודע כמה מאות ואלפים תלויים בכל אחד פה. הוא קצת מתחזק, מי יודע מה הוא עושה להם. אבל מה עושה הרבה הדבר?
בי תלויים נראה לך מישהו, אין להם גם אני. איך אני נראה? אני זה תלוי בי? מסכן, יום הוא מסכן.
זה ככה הרבה הדבר, הוא אין את הכל. שאלה יבוא עם ארץ וחשק, כן, אני אעשה, אני אתפעד, אני אתפלל, אני אשיר בשבת, אני אשמח, אני אעשה דברים יפים, כן. תולים תלויים בנשמות, הרבה תלויות בי, כן, יואו, איזה יופי. כל זה יהיה זכויות שלך, כל יהיה זכויות שצבו לך. כל זה זכויות של אותו אחד, ריבון השעולם. מהתורה, מהתפילה שלו, מהמצוות שלו, מה שהוא עושה, מה שהוא מתבודד, מה שהוא עושה, כל דבר שהוא רץ לשבת, רץ לתפילה, כל דבר שהוא תורח, לפעות שמיים, שזה מה זה שדבר לא הולך לאיבוד? של מה זה יקרה שלא הולך לאיבוד? הנה עכשיו יוצא דיסק, תשמעו מה זה לא הולך לאיבוד, איך הדיסק הזה שהולך להגיע, איפה נמצא הדיסק הזה, איפה הוא? הגיע? למה? עוד 10 דקות שהגיע, יגיע, הוא בדרך כבר נמצא, כבר עומד להגיע, הוא בדרך כבר, קצת נחמם את המנועים והוא הולך להגיע, קצת תעשו קצת איזה, תכדרו במקום בינתיים. איזה סיפור? על הדיסקים? בלי סוף סיפורים, מה אני אעשה? סיפורים, בלי סוף סיפורים. אני כבר לא יודע איך להתחבות מהדיסקים האלה. הוא שמע לי שאתה יכול להתחבות מאחרי הדיסקים החור. חור שבדיס התחבא מהחור. בלי סוף סיפורים, אני, בלי סוף סיפורים. זה כל יום, זה כל יום, זה כל אנשים שבכל מיני מצבים, בכל מיני מצבים, מתקשרים, מתקשרים להוא, מתקשרים לזה, מספרים מפה, מספרים לשם, בלי סוף סיפורים. למה? זה ברור, אנחנו יודעים מה עסקינה, אנחנו יודעים מה עסקינה פה. עסקינה במצב שאנשים פשוט נמצאים בתחתי תחתיות, ושאדם קצת מתחזק, איזה יופי, מקבל כוחות, אחרי זה עוד פעם מנחימים אותו, ועוד פעם מתחיל, למה אני מוזר והחיים מוזרים, ולמה זה ככה נראה, ואיזה חיים מוזרים, ריבונו של עולם. דוד המלך לא חשב כאלה דברים, שהבן שלו רודף להרוג אותו, ריבונו של עולם, השם ישמור את הניסיון הזה. בן שלו שרודף להרוג אותו, כל החיים שלו היו מוזרים. מה זה חיים מוזרים? שמגיל אפס בחשדות ובקושיות, משיח צדקנו. רות המואביה, איפה היא צריכה להגיע? איפה היא צריכה להגיע רות המואביה, ריבונו של עולם? עם מי צריכה ללכת? היא עדיין צעירה, יכולה להתחתן. מה הולכת עם איזה אלמנה גלמודה? מה הולכת בצורה כזאת, את חשת שהייתה עשירה? רות הייתה עשירה. בבית עשירים, בית מלוכה. נעמי הייתה עשירה גדולה. שני עכשיו שתי מסכנות, לאסוף גרגירים שני מסכנות, ריבונו של עולם. תלכי לשדה, יש לנו מודע בומה, תעשי ככה. בן אדם מצב כזה, מה מקבל? בן אדם אני מבוזה, שכל החיים שלי נראים. אמרתי, נבוא לעם ישראל, בטח יתרום לי מזלי, ויעיר לי מזלי, נתתי לאומן, בטח אני אתחיל להיות מי יודע מה. אמרו, תשאל לאומן, זה תיקונים נפלאים, הכל נראה אחרת. היא לא רק באה לאומן, היא באה ישר אל האומן. הגיע ישר לעם ישראל, ריבונו של עולם. עם הקרבה כזאת, מה? מזיון והשפלה, בעוני גדול, סבל אלמנה. גם אין אפשרות שמישהו ידר, מישהו יתחתן איתה בכלל שום כיוון. מי יאבם אותה מצד נעמי, אמרה לה, מי יאבם אותה בכלל. ריבונו של עולם, עד שיהיה לי ילד, ועד שהוא יגדל, איפה הסיכוי בכלל? מי נעמי? ואחרי שכן התחתנה עם בועז, בן כמה היה בועז, ריבונו של עולם. היה זקן מופלג, צדיק אדום, זקן מופלג. התחתנה ליום אחד. למחרת כל הזמן מתאלמנה. שום קושיות, שום שאלות, ריבונו של עולם. שם נמצא משיח. שם נמצא משיח. בתוך הדבר הכי מוזר הזה, שם נמצא משיח. בתוך הדבר הכי קשה הזה, המוזר הזה. היא לא ידעה ששם נמצא משיח, אם הייתה יודעת, אתה אומר את זה. בטח אני הולכת על זה. בטח שאני הולכת על זה. אתה יודע על מה אתה הולך לזכור? בטח הולך על זה. שום דבר, כלום! על מה? לא יודעת אני פה, לא יודעת. שם נמצא משיח! שם נמצא משיח של כל אחד! בתוך כל המערבולת שלו, התסבוקת שלו, בתוך כל המוזריות של הדברים, שם נמצא המשיח שלו. שם נמצא נקודה של המשיח, שכל אחד יש נקודה של משיח. נקודת החן של כל אחד מאיתנו, בתוך כל המוזריות הזאת. כל הדברים האלה שלא מובנים, שם זה נמצא. להשליך את השכל, מה זה לזרוק את השכל? אומר לי אתם חוזר, אז לזרוק את השכל. מה זה נקרא לזרוק את השכל? אנחנו צריכים לזרוק שכל, יש לנו מחר מה לזרוק, צריכים לזרוק בטטות לזרוק, זה מה שצריך. וגם זה קשה לנו לזרוק את הבטטות האלה. כמו כאילו איזה ירקן שמחר בטטות, קשה לזרוק בטטות. כי למה זה נראה, איך זה יכול להיות, למה ככה, למה? למה? למה רוצים מכל הסיפור הזה? וכשאני ממשיך הלאה ולא מבטר, ממשיך הלאה, מה שהוא עושה בשמיים, מה כמה נשמות בזכותו מתעוררות, כמה זכויות הוא זוכה בלדעת בכלל, בפינה שלו בשקט, מה הוא זוכה לעצמו ולעם ישראל, ריבונו של עולם. תבינו אבותיי, לא לחינם בדור שלנו גילו את רבנו, תבינו את כל המהלכים האלו, שההתחזקות שקיבלנו מרבנו. שאדם לא ילך עם כזאת כמו איזו מסכנות, ואדם של סוג ג' שזה אדם כן מסכן, אלא ילך את זה, כן, אני במסלול, ככה זה צריך להיראות, גם זה המסלול, ככה הולכים. ודאי שאנחנו חוקים מהאבות הקדושים, ודאי חוקים, אבל הבחינות האלו, את כל אחד מעבירים. המהלך הזה שלא נראה פה בנייה, לא נראה פה שום דבר, וממשיך הלאה, לא נראה פה שום דבר בכלל, לא נראה שיש, יהיה פה משהו בכלל, הוא ממשיך הלאה. זה נקרא לזה את השכל. לבחינות שלנו. עוד הפעם מחדש. עוד פעם כיסופים, עוד פעם עושים לך את זה, עוד פעם כיסופים, עוד פעם עושים לך, ואתה ממשיך לעבוד הכל, ריבונו של עולם. זה נקרא זורק את השכל, זה נקרא זורק את השכל. זה הבחינות ששייכות לנו, בדרגות השפלות שלנו. כל ההתחדשות, כל התחיל מחדש. זה נגזר את השכל. זה גם מתגבר על הסברות שלו, וגם מתגבר על הרגש שלו. הרגש של הביזיון, ועל הסברות שנכנסות לו, שלא יהיה פה כלום, לפי, כי אני אדם בריאה לי, אני יודע שקורא מפה, אני יודע, מכיר את הכוחות שלי, אני אומר, לא סתם, אני אומר לך כבר, הידיעה לא שייך לי, וזה לא יצא ממני, וזה יהיה שהיה וזה לא היה, וזה לא היה וזה לא היה, לא היה ולא יהיה, לא היה בקיצור, סתם. ונגד כל הסברות האלה, ונגד כל הרגש, ונגד הכל, וזה נקרא התחדשות, וזה נקרא אמונה, וזה נקרא שהוא צועד נכון, וזה נקרא שהוא זוכה, וזה נקרא שהוא מזכה, הוא הולך לאמונה, והוא באמת יזכה, וזה דרכו עם השסי הדשמיה, לנו כל עם ישראל, ולאחים שלנו, שגם הם יבואו, גם הם יתחזקו, וגם נזכה אותם, ושסי הדשמיה שמשך על כולנו, וגם עליהם, והרבה מה שסתכנו, וגם אותם, אמן 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 אמן